בוקר טוב לשר יזהר שי, שר המדע והטכנולוגיה, חבר קבינט הקורונה.
בוקר טוב קרן, לך ולמאזינים.
תכף נגיע לפוליטיקה, לא נימנע מזה, וזה אף יגזול חלק ניכר מזמננו הבוקר הזה בצער רב, אבל אין ברירה. אבל בכל זאת, קודם כל בריאות. משרד הבריאות מתכנן להמליץ על סגר נוסף אם מקדם ההדבקה יגיע ל-1.3. אתה תומך בכך?
אני לא רוצה לתמוך או לא לתמוך, כי זו הצהרה מאוד פשטנית. אנחנו צריכים לראות את המגמות, צריכים לראות את התחלואה וגם איפה היא נמצאת. אנחנו בגישה דיפרנציאלית, זה אחד הדברים שאני יותר מאמין בהם, כך שתלוי איפה מקדם הדבקה, איפה מתרכזת התחלואה, וככל שניתן אני אנסה למנוע סגר מלא, עד שלא תהיה ברירה אחרת, אם נגיע חלילה למצב הזה.
אבל אנחנו כן שומעים יותר ויותר בימים האחרונים את הדיבורים על כך שיהיה בלתי נמנע להגיע לסגר שלישי. ואם אכן נגיע לסגר שלישי, זה לא כישלון אדיר, באמת אדיר, של ממשלה שהוקמה רק בשביל לטפל בקורונה, או כמעט רק בשביל לטפל בקורונה?
אנחנו חשבנו ככה על הסגר השני, עד שראינו עשרות מדינות בעולם בלב ברירה מגיעות לשם. יכול להיות שעשרות מדינות בעולם יגיעו לסגר שלישי. אני חושב שדווקא הפעם היציאה מהסגר השני הייתה מתוכננת, הייתה איטית ומדורגת עם הרבה מאוד בקרות. מה לעשות? אנחנו לא מצליחים לעצור את התחלואה, ואנחנו כן חושבים שיש דברים שעשינו, ואני שמח שעשינו אותם. החזרת כל הילדים למערכת החינוך היא דבר חשוב, ואי אפשר להימנע ממנו. פתיחת המסחר, אי אפשר לעצור אותה לחודשים ארוכים. אם המחיר הוא עוד פעם מגבלות רוחביות, אנחנו נאלץ להגיע לשם. אבל שוב, רק לתת את המספרים, לפני שבוע, עדיין נתונים חדשים, לפני שבוע כ-90% מתושבי ישראל שלא גרים ביישובים ערבים או חרדים, גרו ביישובים ירוקים לחלוטין, 90%. זה אומר שאנחנו צריכים להסתכל על המצב, להבחן בדיוק איפה נמצאת התחלואה, וככל שניתן, לשמר אותה במקומות שאינם מתפשטים למקומות אחרים, ולטפל במקומות האלה. אני מקווה שנצליח לייצב את המצב הזה.
תראה, אבל בוא נראה מה קרה כאן בשבועות האחרונים. היה מתווה ליציאה מהסגר השני, מתווה בין 9 שלבים. תוך זמן מאוד קצר הוא קוצץ למתווה בין 6 שלבים. היינו אמורים לחכות שבועיים בין שלב לשלב, לא עשינו את זה בחלק מהמקרים. והנה, היום בבוקר, אנחנו על 1,020 מאומתים חדשים, שלפני שבוע, 10 ימים, היינו בממוצע שבועי של 500 מאומתים חדשים. אתה יודע, זאת הדרך הסלולה שהיינו בה באוגוסט-ספטמבר. שאלה למה אנחנו לא עושים משהו עכשיו, כדי לא להגיע בעוד שבועיים ל-2,000 מאומתים חדשים.
אנחנו עושים הרבה דברים, אבל אם את רומזת לכך שאנחנו צריכים לסגור עכשיו את מה שכבר פתחנו, אני מתנגד לכך, תלמידי בתי הספר
אולי לא היינו צריכים... לא, אבל הנקודה היא אחרת. אוקיי, באמת הנקודה היא אחרת. גם אני סבורה שבאופן אישי, כן, אבל זה לא עניין של דעתי האישי, שמערכת החינוך צריכה להישאר פתוחה. אבל אם קיבלנו החלטה שמערכת החינוך פתוחה, אולי היינו צריכים לא לפתוח משהו אחר, למשל, לא לפתוח את הקניונים. בכלל לא לנסות את המתווה הזה. להבין שאם אנחנו פותחים משהו באופן גורף, זה צריך לבוא על חשבון משהו אחר.
אני צריך להבין גם שאם אנחנו לא פותחים אותם, זה בא על חשבון פרנסתם של כחצי מיליון אנשים שמושפעים מפתיחת הקניונים, על עשרות אלפי עסקים שנמצאים בקריסה, והסיכון שאנחנו לוקחים פה הוא סיכון שחייב להילקח.
אז תפצה אותם בדרך שהיא הרבה יותר הגיונית וסבירה, ותעביר להם פיצוי. בעצם מה שאתה אומר, מה שאני שומעת ממך, אז אתה אומר, אין מה לעשות. אנחנו נפתח כי אין ברירה, כי אין לנו דרך אחרת להתמודד, נגיע עוד פעם למספרים מאוד מאוד גבוהים, כי זה מה שיקרה כשפותחים, ואז עוד פעם נאלץ לסגור. אקורדיון, השאלה אם זה לא הרבה הרבה יותר גרוע.
וזו שאלה שאנחנו מתחבטים איתה, ולמען האמת אין פה תשובה מוחלטת, ושוב, אם אנחנו רואים מה קורה בעשרות מדינות אחרות, המעבר מסגר ראשון לסגר שני היה מעבר בלתי נמנע במקומות שבהם לא הצליחו לעצור את התחלואה, ויש רבים וטובים כאלה. אנחנו עושים הרבה מאוד מאמצים, הציבור הישראלי גם שותף למאמץ הזה, אבל בסופו של דבר מדינה לא יכולה להיות סגורה במשך חודשים ארוכים. יש גבול גם להלוואות שאנחנו לוקחים על חשבון הילדים והנכדים שלנו, יחס החוב תוצר יעלה בכל מקרה באופן דרמטי. אנחנו צריכים לדאוג לאיזשהו איזון בין שני הדברים הללו, כלכלה ובריאות. ולשאלתך קרן, עסק שקורס זה לא עניין של פיצוי כלכלי, זה עניין של שנים רבות של עבודה שיורדות לטמיון, אי אפשר לפצות עליהם באיזשהו פיצוי של מענק חד פעמי או מענק לכלכלי.
אבל כל מה שאתה אומר הוא נכון וטוב ויפה, אבל אנחנו לא מתמודדים לצד זה עם הקורונה כמו שצריך, אנחנו לא מתמודדים. זו עובדה שאנחנו לא מתמודדים. אנחנו רואים את המספרים שעולים, כלומר לא מצאנו את הדרך, אין פה אכיפה, כן? לפחות בחלקים מהאוכלוסייה, אנחנו רואים איך אנשים מתנהגים בחוץ. והשאלה, אני שואלת שוב פעם, האם בעצם אתה אומר, זה מה יש, אין מה לעשות. אנחנו עכשיו נחיה תקופה מסוימת ככה, צריך לפתוח, צריך לתת לעסקים לנשום, התחלואה עוד פעם נעלה, ואז לא תהיה ברירה ונסגור עוד פעם. נכין את עצמנו מראש לאקורדיון הזה.
אז אם דיברת על דברים שאנחנו אכן יכולים לעשות, הרי אנחנו לא יושבים בצד, מסתכלים על המצב במשקפת ואומרים, יהיה ככה, יהיה אחרת. אנחנו מנסים להשפיע על המצב, ובאמת יש דברים שאפשר לעשות עוד יותר טוב ממה שעשינו עד עכשיו. דיברנו על המדיניות הדיפרנציאלית שלא הייתה קודם, אכיפה וכנסות, מסכים איתך לחלוטין. אולי אנחנו כבר גולשים פה לדיון פוליטי, אבל ראש ממשלת ישראל מעכב את הכנסות והאכיפה שהוסכם עליהם גם בממשלה וגם בקבינט הקורונה, והוא התחייב עליהם כבר 3 פעמים בישיבות הקבינט, והוא עוצר את
החקיקה.
אני מניח שהוא עוצר את זה משיקולים פוליטיים של הסדרים כאלה ואחרים, מפלגות שמשום מה רואות בזה עניין סקטוריאלי, אין שום קשר בין הכנסות לבין סקטורים, היינו צריכים לאשר את זה מזמן בכנסת, אבל הנה מקום שבו ראש ממשלת ישראל מסרב להעביר את הכנסות הללו בחקיקה בכנסת. אי אפשר להגביל כנסות ככה סתם, צריכים להעביר חקיקה בכנסת. החקיקה הזאת מונחת כבר למעלה מחודש על שולחן הכנסת ולא מקודמת בהוראה ישירה של ראש ממשלת ישראל. הנה, התמודדות שיכולנו לעשות אותה טוב יותר עם הקורונה ואנחנו לא עושים אותה. אנחנו גם נעשה דברים אחרים, אנחנו מדברים על איכונים טכנולוגיים שיעזרו לקטוע את שרשרות ההדבקה בצורה יעילה יותר.
איזה איכונים טכנולוגיים? הרי אפליקציית המגן קורסת והולכת להיעלם מן העולם, האמצעי של השב"כ לא עובד, אז איזה עוד אמצעים טכנולוגיים יש?
האמצעי של השב"כ עובד ביעילות של סדר גודל של בין 20-25% מ...
לא, לפי הנתונים של משרד הבריאות, לפי הנתונים של משרד הבריאות, היעילות של חקירות אפידמיולוגיות של בני אדם הרבה יותר אפקטיבית מאשר האיכונים של השב"כ. מספרים הרבה יותר נמוכים של חולים מאומתים נמצאו באמצעות איכונים של השב"כ מאשר באמצעות חקירות אפידמיולוגיות אנושיות.
אני לא פה בשביל להצדיק את תיקוני השבק, אני ההפך במשימה להחליף את תיקוני השבק במשהו קודם כל שהוא אזרחי, ודבר שני יותר טוב ומדויק, רק כדי לתקן, לפי הנתונים שאנחנו קיבלנו בקבינט הקורונה, תיקוני השבק שותפים בחקירות האפידמיולוגיות ועוזרים לצדק גודל של אם אני לא טועה רבע מהחקירות, עוד שהמספר הוא טיפה יותר גבוה או נמוך, וזה כלי
לא,
חשוב.
יש הנתונים הרבה לעשות... יותר נמוכים, משהו כמו 10%, אגב אני מתקנת את עצמי, לפי נתוני משרד הבריאות התגלו אתמול 1,227 נדבקים חדשים, זה הנתון שהגיע ממש עכשיו בזמן שאנחנו משוחחים. דיברת על הכנסות שמעוכבים, אני רוצה לשאול אותך על משהו נוסף שמעוכב. פרופסור רן בליצר, שהוא ראש קבינט המומחים של מגן ישראל, כתב אתמול בטוויטר ככה: לא יאומן, חלפו עוד 3 חודשים ועדיין לא פורסמו מדדים לאיכות קטיעת שרשראות ההדבקה. אין דרך להסביר זאת, אין דרך להצדיק זאת. מערך הקטיעה היה אמור להיות הגיים צ'יינג'ר בין ספטמבר לחורף. מה שלא נמדד במדדי תוצאה לא משתפר, ואנחנו כל כך צריכים כעת מערך שמשתפר מדי יום. הוא משרשר לעצמו לציוצים שהוא צייץ בעבר, בספטמבר וביולי ולפני כן, על כך שהדבר הזה הכרחי ועד עכשיו זה לא קרה. איך אתה יכול להסביר את המחדל הזה?
קשה לי להסביר את דבריו של בליצר, אנחנו מקבלים דיווח בכל ישיבת קבינט על מערך קטיעות שרשראות ההדבקה.
הוא מדבר על מדדים לאיכות קטיעת שרשראות ההדבקה, כלומר שלא, כן, ולבחירי משרד הבריאות יהיו נתונים. כנראה שאין את הנתונים האלה, אין את המדדים האלה, זה א' ב' בשביל לדעת אם אנחנו עובדים נכון או לא.
תראי, אני לא רוצה לפרש פה את פרופסור בליצר, הוא איש יקר שעושה עבודה מצוינת, הוא יושב בישיבות האלה, לא שמעתי אותו מעביר ביקורת או שאלות כאלה, אני מציע שתפני את זה אליו.
לא, אבל המחדל הוא של הממשלה, לא של בליצר.
אני לא מכיר במחדל הזה, אני חושב שזאת ביקורת לא ראויה ולא נכונה, ואם יש לו שאלות וטענות למערך קטיעת שרשראות הדבקה, הוא צריך להעלות אותם בפורום המתאימים. יש לנו שקיפות מלאה, אנחנו מקבלים את התוצאות האלו, אנחנו רואים אותן, ואני חושב שהמערך הזה עובד בצורה טובה, אין לי מדד להשוות אותו אליו, כי זה עוד לא נכתב הספר על יעילות מערכי הדבקות, סליחה, קטיעת שרשראות הדבקה ברחבי העולם. אנחנו כותבים את הספר תוך כדי התקדמות, יש לנו מערך קטיעת שרשראות בין הגדולים בעולם, ולדעתי גם בין היעילים בעולם, אבל לבליצר יש רעיונות טובים לאיך לשפר אותו, אנחנו כמובן נשמח לשמוע, וכמו שאנחנו שומעים להרבה עצות טובות שלו, גם במקרה הזה, אני מציע לו להיות שותף לעשייה, ושותף לשיפור של העשייה הזו, כי הוא חלק מהצוות שמלווה את קבינט הקורונה.
אתה נותן לעצמכם ציון טוב בטיפול שלכם במגפה?
אני לא נותן לעצמנו ציונים, ההיסטוריה תיתן לנו, והציון האמיתי אפשר לתת אותו בהשוואה אמיתית, אובייקטיבית, בין המדינות השונות שחוו את המגפה הזו, שנתיים, שלוש אחרי שנהיה במצב של חיסול מלא ודעיכת המגפה הזו, אפשר יהיה לשוות את המדדים השונים שכל מדינה עברה דרכם. מי שבא לשפוט עכשיו את ממשלת ישראל, או כל ממשלה אחרת לצורך העניין, שנקטה באמצעים, לא ממשלות שעמדו בצד ונתנו לעסק ככה להשתולל, אבל ממשלות שנקטו בצעדים, אני חושב שכל ציון עכשיו יהיה ציון שטחי, יהיה ציון לא רציני. איפה שיש מקומות שאפשר לשפר, אני אשמח לקבל הצעות פרקטיות. אנחנו כל הזמן מנסים לשפר. היציאה מהסגר הזו לוותה במדדים, במערך של קטיעת שרשראות הדבקה, במדיניות דיפרנציאלית, עוד הרבה דברים אחרים. Okay. ואני מודה שלא הצלחנו עדיין לשלוט במגפה הזו, אבל עוד לא ראיתי מדינות שהכריזו על ניצחון גורף וסופי. ובואו נחכה שהעסק הזה ייגמר, אפשר יהיה לשפוט אחורה.
האם חברי סיעתך, סיעת כחול לבן, יצביעו מחר בעד ההצעה לפיזור הכנסת?
אני מעריך באופן זהיר שנצביע בעד פיזור הכנסת, אבל זאת תהיה החלטה של בני גנץ, יושב ראש המפלגה, הוא יקבל את ההחלטה הזו מתישהו היום בערב או מחר, וסיעת כחול לבן תצביע בהתאם להחלטתו.
זה החלטה של בני גנץ? וכל הסיעה שומעת לא? זה אין פה, לא יהיה כאן חופש הצבעה?
אני מעריך שלא יהיה חופש הצבעה. יש דיון באמת ערני בסיעה, יש דעות לכאן ולכאן, אנשים משתפים את דעותיהם, את האסטרטגיה שלהם לגבי פתרון המצב הפוליטי. בסופו של דבר יש אדם אחד שיקח את ההחלטה הסופית בעניין הזה, והסיעה תתיישר בהתאם למה שבני גנץ יחליט.
מה אתה חושב שצריכים לעשות?
אני חושב שצריך לפתור את המצב שראש ממשלה, בגלל שיקולים אישיים, אינטרסנטים, פוליטיים, מתעלל במדינה שלמה. אתה יודע, זה מזכיר לי שלפני חודשיים, שלושה, עוד ניסו בליכוד לתאר איזשהו שיקול כלכלי. השתמשו שם בכל מיני ציטוטים של מומחים שטענו שזה רע לתקצב את 2021 במקביל 2020, והנה הגענו לסוף 2020, אין לנו תקציב לא לשנה הזו ולא לשנה הבאה. ברור שזה היה שיקול פוליטי, קר, אינטרסנטי וציני. והשיקול הזה מתעלל באוכלוסייה שלמה שקוראים לה אזרחי מדינת ישראל.
ראש הממשלה מתעלל באזרחי מדינת ישראל?
ראש הממשלה לוקח בחשבון את האינטרסים הצרים שלו בכך שהוא לא מאשר להעביר תקציב, הוא לא מאשר מינויים בממשלה, הוא לא מאשר חקיקה שהממשלה הזאת צריכה להעביר לכנסת ומדינת ישראל כל כך צריכה. אז כן, ראש הממשלה עושה מה שטוב לו ולא מה שטוב לאזרחי מדינה. זה מאוד מצער, הוא יכול עדיין לשנות את אזרחיו, זה עוד לא מאוחר מדי, הוא יכול להחליט. החלטה מוזרה קצת, אבל נכונה, שטובת אזרחי ישראל היא הדבר הכי חשוב שראש ממשלה צריך לעסוק בו. לא טובתו אישית ולא אינטרסים פוליטיים ולא מה טוב או לא טוב בבחירות. חייבים תקציב לשנה הבאה, חייבים, היינו אותו כבר קודם. אני כבר לא מדבר על זה שיש הסכם חתום, שיש פה הפרה בוטה של הסכם בין המפלגות.
ואם לך הייתה זכות הצבעה בכנסת, היית מנסה לשכנע את בני גנץ, או בכלל אתה מנסה לשכנע את בני גנץ להצביע מחר בעד ההצעה לפיזור הכנסת, בגלל כל הדברים האלה שאמרת עכשיו?
בני גנץ מכיר את דעתי האישית, שהיא מה? לתמוך? אני לא נכנס פה לדיונים בינו לביני, אני בהחלט הייתי עושה כל דבר שבני גנץ היה מחליט היום בלילה או מחר בבוקר, בהחלט הייתי הולך אחרי החלטתו.
שרת התפוצות עומר ינקלביץ' הביאה תמיכה בהסדרת המאחזים הבלתי חוקיים, זאת עמדת כחול לבן? זאת גם העמדה שלך?
עמדת כחול לבן היא הסדרה של מאחזים שיש בהם טענה חוקית מוצדקת, או הסדרה חוקית לפי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, כמו שהיא אמרה אתמול בישיבת העשייה, דבריה פורשו לא נכון.
לא, דבריה היו מאוד, אני שמעתי את דבריהם, היו מאוד מדויקים, מאוד ברורים, כן, למי ששמע אותם. אתה מבין שינקלביץ' שנכנסה לכנסת בעזרת מאות אלפי קולות של שמאל מרכז, ואם בעצם אתה אומר שהיא צודקת, אז היא ואתם בעצם עבדתם עליהם.
אני לא אמרתי שהיא צודקת או לא.
זה לא מה שהם הצביעו בשבילו.
אני אומר מה עמדת כחול לבן, והיא ברורה. מה שמוזר בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה, כלומר, יש לו בסיס חוקי מוצק על פי הדין הישראלי והדין הבינלאומי, והיועץ המשפטי, בהתאם לעבודה שמתבצעת עכשיו במשרד הביטחון, סומך עליה את ידו, על העבודה הזו, אנחנו תומכים. ומי שהקים מקומות בלתי חוקיים, מרחבות בלתי חוקיות, מאחזים בלתי חוקיים, במקומות שאינם חוקיים, אינם בבעלות המדינה, ויש בהם עבירה לחוק, אנחנו בשום אופן לא תומכים, ואמר את זה בני גנץ וקולו אתמול, זה יכול להיות איש סיירת מטכ"ל, זה יכול להיות טייס, זה יכול להיות אזרח אחר, אם עובר על החוק, אנחנו בהחלט לא תומכים בעניין הזה.
בין להימחק מהמפה הפוליטית, שזה בעצם מה שהסקרים מסרטטים לכם היום, לבין להישאר הממשלה הזאת עד יוני, איזה אופציה פחות רעה בעיניך?
האופציה שתיקח בחשבון לטובת אזרחי ישראל היא הדבר הכי חשוב פה. אני מאחר פה, לא, זאת לא השאלה. השאלה היא מדינת ישראל תקבל ממשלה מתפקדת, תקבל תקציב לשנת 2021, תקבל פרקליט מדינה, מפכ"ל משטרה, מנכ"ל משרד משפטים ועוד עשרות מינויים אחרים שמעוכבים כרגע על אינטרסים פוליטיים צרים, תקבל חקיקה שעושה דברים טובים.
אבל אתה דיברת על התקציב שהוא בן ערובה של נתניהו, אתם בני ערובה של נתניהו. אתם נתונים בידיו, ייתן לכם עוד קצת, עוד קמצוץ, תישארו אותו עוד קצת בשכנוע עצמי שזה לטובת המדינה. לא ייתן לכם, תלכו לבחירות, אבל בסופו של דבר אתם בידיו. הוא קובע.
מי שקבע את גורלנו זה אזרחי ישראל. אזרחי ישראל גם ישפטו. האם ראש הממשלה עשה איתם את הדבר הנכון, כשהוא מנע מהם תקציב בזמן המשבר הכלכלי הגדול ביותר שהמדינה הזו חוותה אי פעם, בזמן משבר בריאותי שמסכן את חיים של אלפי אנשים. בזמן כל זה, ראש הממשלה מתעסק עם לא לאשר תקציב, כי יש לו שיקולים פוליטיים עם מפלגה כזו או אחרת. אני מרגיש שהמצפון שלי נקי לחלוטין. אני עושה את כל מה שצריך למען אזרחי ישראל. ראש הממשלה לא מחזיק אותי כשבוי. אני שבוי ברצונם של אזרחי ישראל. ירצו אותי בכנסת, יקבלו אותי, לא ירצו אותי, לא יקבלו אותי. אבל הרבה יותר חשוב ממני זה התקציב, זה טובתה של המדינה, זה המינויים שיאפשרו למדינה הזאת לפעול. כל הדברים הנורמליים שקורים במדינה שפויה מגיע לאזרחי ישראל שיקרו פה, ולכן ההסתכלות שלנו על טובת אזרחי המדינה ולא על טובתו של ראש הממשלה, עם כל הכבוד.
שכל הדברים האלה לא יקרו אם תפזרו את הכנסת ביום המחר.
יכול להיות שהם לא יקרו, החשבון שלנו צריך להסתכל על מה צריך לעשות כדי לאפשר להם לקרות. אם נגיע למסקנה שאנחנו לא יכולים לאפשר לשום דבר לקרות, אנחנו צריכים לפזר את הכנסת, ודאי, קרן, שאם נגיע למסקנה באיזושהי דרך, שיש לנו אפשרות להבטיח את תקציב 21, יש לנו אפשרות לוודא שימונה מפכ"ל למשטרה, שימונה פרקליט מדינה. תחשבי על איזה דברים אנחנו מדברים. כן. מנהל תקין טריוויאלי של מדינה נורמלית, לאשר תקציב.
כן, אבל זה לא יקרה.
לא יקרה, אז אנחנו לא נהיה כאן. ומדינת ישראל תצא לבחירות מיותרות ובזבזניות בזכותו של אדם אחד שלקח את הסדר יום הציבורי כבן ערובה. ויחליטו האזרחים במי הם רוצים לבחור.
השר יזהר שי, שר המדע והטכנולוגיה, חבר קבינט הקורונה, כחול לבן, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
תודה, קרן, יום טוב.
יום טוב.